כמו אני מניח כולנו מבינים, גם מי שלא הסתכל בשעון, אז מלהרגיש בגוף, אנחנו מתחילים את החלק הזה היום הרבה יותר מאוחר, אז אני אפתח בלומר מה היה אמור להיות הנושא, ויהיה הנושא בשבוע הבא, אולי. וזה הנושא של מיניות, אתיקה ומיניות. את הזמן שנותר לנו במפגש הערב אנחנו כן נקדיש, ואני מבקש להמשיך לדבר על מה שדיברנו עליו בעצם במפגש העבר, על אתיקה. התחלנו בעצם את הנושא של אתיקה, מוסר, סילה, בשפה, מילה בשפה הפאלי. במעין סוג של מבוא. ובהמשך, כמו שאמרתי, בשבוע הבא אנחנו ניכנס, נעשה איזושהי קפיצה בתוך זה וניכנס אל מיניות, ובמקום היותר מובהק של הבדיקה אנחנו ניכנס אל הנושא של סילה גם דרך חמשת כללי ההתנהגות שמוכרים אני מניח לרובנו, או גם דרך איזושהי אספקלריה אחרת, כיוון אחר שאפשר להיכנס אליו, הוא לא שונה באופן מהותי, דרך שלושת הנתיבים או שלושת החוליות או שלושת הענפים שנמצאים בדרך, במגה, דרך שמונה נתיבים, ובעצם מתייחסים אל המקום של סילה. ויחד עם זאת כן חשוב שנמשיך את השיחה משבוע שעבר כדי ליצור בעצם קונטקסט, כי המוסר או האתיקה, אני הרבה פעמים מעדיף להשתמש במילה אתיקה, פשוט בגלל שהמילה מוסר הרבה מאוד פעמים בתרבות שלנו טעונה בכל מיני מטענים שיכולים להפוך את ההקשבה ואת הבחינה של הנושא לקצת מאתגרים. המילה היא מילה מצוינת, אבל בו בזמן לפעמים זה נראה שהשימוש במילה מוסר והדרך שמוסר נתפס על ידינו כמו נוחס על ידי אורתודוקסיה, על ידי גישות אורתודוקסיות דוגמטיות, על ידי גישות שהן הרבה פעמים, למרות שהשפה מאוד מייצרת את ההבדל בין מוסרי למוסרני, הם נתפסים הרבה פעמים באיזושהי צורה כזאת. המילה אתיקה, למרות שאין הכוונה שלה לאיזשהו משהו כמו שאנחנו תופסים כאתיקה מקצועית, אלא כן, אתי, התנהלות מוסרית, אבל הרבה פעמים נדמה שאנשים, יותר קל לנו בהקשבה לתפוס אותה בצורה יותר לייט וצורה יותר פתוחה. אבל אני סביר להניח להשתמש לסירוגים במילים מוסר או אתיקה או סילה, והן מתייחסות כולם סביב ההיבטים שנוגעים לבחינה של ההתנהלות שלנו בעולם. כשאנחנו באים לדבר על אתיקה בתוך המקום של הדרמה ועל התרגול של אתיקה, הנושא של אתיקה בריאה של הדרמה הוא תרגול לכל דבר. אנחנו מתרגלים את הנושא הזה, את שלל הנושאים שנוגעים בעצם אל המקום של מוסר ואתיקה. זה לא מגיע בדרמה מתוך איזשהו ציווי אלוהי או איזשהו ציווי של איזושהי ישות אחרת. זה גם לא המקום של התייחסות אל נושאים מסוימים כתמאים או כרעים, למרות שמסתכלים על בודהיזם כבודהיזם אפשר למצוא שם התייחסויות שכאלה. ויכול להיות שהן מתאימות ויש להן תועלת בתרבויות מסוימות או בחברות מסוימות או לאנשים מסוימים. בו בזמן, שני ההיבטים ש... מאוד מאוד משמעותי לראות אותם בקונטקסט שאנחנו מדברים לנושא של מוסר, בקונטקסט של התרגול הדרמי, קודם כל המקום של להיזכר בקונטקסט של הדרמה, של הוויז'ן של הדרמה, של החזון של הדרמה, של לאן היא מכוונת, המקום של החופש, המקום של ההצבעה על האזורים שבהם אנחנו נוטים להיות כבולים, על הדפוסים המאוד עמוקים של התודעה. ושוב, והנטייה להיתפס בהם, להיות כבולים בהם. בתוך כך היבט ראשוני של ההזמנה שלנו אל התחום של המוסר נוגעת אל המקום שההיבטים האלה של החיים שלנו עשויים להיות, עשויה להיות בהם הרבה מאוד תעתוע, עשוי להיות בהם הרבה מאוד כוח של אותם רעלים שבעצם התפיסה הבודהיסטית מציעה לנו את התפיסה שהם נוטים להרבות את המקומות שיוצרים לנו כבלים בתודעה. מקומות של רגע, דוסה ומועה, חמדנות, שנאה ובלבול. בתחומים האלה שנוגעים בעצם למקומות שבו אנחנו נקראים לבחון את ההתנהלות שלנו, את ההתנהגות שלנו, בין ברמה של פעולות גוף, בין ברמה של פעולות דיבור ובין ברמה המחשבתית, הן מקומות שבהם יש נטייה להרבות, לתת אנרגיה, לתת דלק. אז ככם המילה אופדנה, היאחזות, המשמעות הראשונית שלה היא דלק. מקומות שבהם אנחנו, יש את הנטייה, כשישנו עיוורון וישנו בלבול, לדלק ולהזין את הדברים. וברמה הזאת ישנו איזשהו היבט, כשמדברים על מוסר, איזשהו היבט של, כמו שזה נקרא בפריספט, כללי התנהגות. אבל כללי התנהגות הם לא נובעים מתוך המקום המצווה. הם לא נובעים מתוך המקום כי ככה צריך להתנהג. הם נובעים מתוך המקום ליצור גדרות וליצור מסגרות שמאפשרות, שנותנות לנו את הסיכוי לראות יותר לעומק. ולמרות ששוב, אם נחזור, וזה משהו שנורא חשוב שוב ושוב לחזור אליו. אנחנו דיברנו במהלך השנה האחרונה לא מעט על כל המקום של השקפות, ועל הצבעה חוזרת ונשנית שמתבטאת בצורה מאוד מאוד חסרת פשרות בכמה שירים שקראנו מהסוטה ניפאטה, מפרק השמיניות, מהטקסטים הכי קדומים של הדרמה, ועוד נחזור אליו. הצבעה מאוד חסרת פשרות שם של הבודה על הריקות של ההשקפות, על חוסר התוחלת בהחזקה בהשקפה. מתוך המקום הזה שזוכר את המקום הזה, על רקע העמוד השדרה של ההתהוות המותנית בראייה של הדרמה, עדיין עולה, כמו ששוב ושוב אנחנו נוכחים לדעת, שאין לנו דרך לחיות בלי להחזיק השקפות, בלי לראות את הדברים מתוך השקפות מסוימות. מתוך המקום הזה באה הדרמה כרפסודה, אם תרצו, כמו שמתבטא במשל של הבודה, כמו שהוא מתייחס אל הדרמה, ככלי שיש לו תועלת לראות, להסתכל דרכו כדי לחצות את השיטפון. אבל כשאנחנו באים מתוך המקום הזה, אנחנו זוכרים שגם ההשקפות שהדר מציעה לנו ומציעה לנו לטפח הן השקפות. תוך המקום הזה נולדת איזושהי עירייה שיש בה איזשהו lightness, קלות, רכות, בדרך שאנחנו מתייחסים אליהם. אבל כשאנחנו נכנסים אל המקום של הבחינה של הנושאים המוסריים, הקונטקסט הזה הוא נורא נורא מהותי, כי אחרת כל כך בקלות נוצרת שם ההסתכלות המוסרנית, כל כך בקלות נוצרת שם ההסתכלות הדוגמטית, כל כך בקלות נוצרת שם אמונה שככה צריך. זה באיזשהו מקום קורות תמיכה. זה מסגרות שאנחנו יוצרים, אם תרצו, כמו שאנחנו יוצרים, המסגרת שאנחנו יוצרים בתוך הישיבה הפורמלית, בתוך התרגול הפורמלי. אולי סוג של, עולה לי פשוט משהו, אני נזכר בו, אפרופו מה שדיברנו בהתחלה, על תרגול מאוד שיטתי, תרגול מאוד טכניקה אוריינטד. בתחילת הדרך שלי עם העולם הזה, כשנחשפתי אל עולם הוויפאסנה והתרגול, נחשפתי לב דרך בית הספר של גואנקה, שמציע לימוד מאוד מאוד שיטתי, מאוד מאוד מדגיש טכניקה, ופשוט מצאתי את עצמי משתאה עם המפגש, עם העולם הזה, שבהתחלה גם עוד לא הסתדר לי עם הדברים שידעתי על הדרמה, ואז עם כל הדברים שפשוט כמו הלכו דרכי, בלי לראות אותי ובלי מה ש... והייתי, היו בי המון התנגדויות, ובו בזמן הייתי מלא השתאות מלראות את העוצמת הדהוד של הדרמה, ואת העוצמה של הטכניקה. בו בזמן עלו בי לאט לאט גם לקחתי להבין, עלו בי הרבה מאוד שאלות. ומי תיאר? אתה תיארת קודם את הלהתקשר למורה. מול כל השאלות האלה קיבלתי תמיד, עם לפעמים ניואנסים קטנים, את אותה תשובה. תמשיך לתרגל. Observe your sensations, עוד יותר בשפה של הטכניקה של גואנקה. וזה נתן לי תמיכה ונתן לי כוח, אבל בו בזמן היו שם עוד איזה שהם שאלות הרבה יותר עמוקות שעמדו שם ולא מצא להם את איזשהו מקום, את המקום. ואז, באיזשהו זמן ששירתתי באיזשהו מרכז שזוהה בקטמנדו, ונוצרה שם כן איזושהי מערכת יחסים אחרת בין אנשים מחוץ, יושבים ושותקים בתוך הריטריט, ואז איזושהי מישהי שנוצר לי קשר איתה, איבדתי בפניה קצת ספקות שעלו בי, ושאלות שהרגשתי שזה לא נוגע בהן, ואז היא אמרה לי, לי אין שום ספקות. דברים מאוד מאוד ברורים לי. אמרה לי, I know the truth. ומול האמירה הזאת שלה, אמרתי לה, וואו, so tell me, what is that truth? היא אמרה לי, the truth is sitting. והתשובה שלה כל כך שחררה אותי, כי בראייה שלי, משהו בתוך החוויה שלי, איזשהו איכות של דוגמטיות, כמו נפתחה שם, ובמין צורה שלא עוררה בי התנגדות או כעס עליה, או התנסות אליה, אלא פשוט כמו פתחה את התודעה. פתחה את התודעה ונתנה לה גם את הסמכות, ואת האיכות של ללכת הלאה, של ההבנה שמשהו בתוך הדרך שלי דורש איזושהי תשובה אחרת. מעניין מספיק בתוך הדרך שאקזיסטנס קורה. יום למחרת סיפר לי פתאום איזשהו מישהו שדיברתי שוויפאסנה זה לא רק מה שנלמד כאן, וישנו כל מיני בתי ספר וכל מיני גישות, וישנו בבודגאיה איזשהו מורה אחד שקוראים לו קריסטופר, ואולי כדאי לך לשמוע אותו. וטרח זה לקח, אבל המקום הזה, אני דווקא מתן, כן, המקום הזאת של ראייה מאוד בהירה של דוגמטיות, גם בתוכנו יכולה מאוד מאוד לשחרר. וההסתכלות כאן, למשל, על המקומות שהמקום, אנחנו הרבה פעמים מאוד הולכים לשני כיוונים קיצוניים, כמו בכל דבר, גם בדרך שאנחנו לוקחים את המקום של לימוד מוסרי, או של איזושהי התנגדות שהרבה מאוד פעם עולה במערב בעיקר, עם איזושהי התפכחות מאיזושהי אורתודוקסיות וממסד דתי ודרכים מאוד ישנות של מין מקום של לא רוצה, אל דבר איתי על זה, בואו תנו לנו את מדע התודעה. המדיטציה הזאת זה איזשהו מדע התודעה בלי צורך בשום דבר כזה. ולא, לא, 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 זה ללכת לקיצוניות גדולה מדי. הדרמה ביסודה בנויה, המקום של האתיקה נמצא כאן, והוא לאו דווקא מצריך או נעוץ באיזשהו אימוץ של איזושהי קוסמולוגיה של גלגול מחדש ומה יהיה הלאה וכיוצא באלה. תתקלו אולי גם בהשקפות אחרות, אבל מאוד חשוב לי לומר, זה לא מחייב את המקום הזה. ובו בזמן, הראייה הכנה והעמוקה שלנו בעצם במה קורה כאן, יש לה גם איזושהי התכתבות עם המימד הזה. וכדי להתכתב איתו, יש בהחלט תועלת בנכונות שלנו כן לקחת על עצמנו את המקום של להציב בפנינו גבולות. גבולות שמאפשרים לנו לראות את מה קורה כאן. אבל זה המימד השני. האזורים האלה הם בעצם אזורים שמזמינים אותנו לחקור אותם, כמו כל אבן ואבן שמרכיבות את המבנה הזה שאנחנו קוראים לו חיים. הדרמה ביסודה, באחת הרשימות הבלתי נגמרות האלה, בשבעת מרכיבי הערה, ההתעוררות, ישנו את המרכיב של חקירה של הדרמה, המרכיב הסקרן, הרואה, הבודק, המסתכל. הדרך הזאת מזמינה אותנו להסתכל ולבדוק את הכל, לראות. ובוודאי שגם האזורים האלה שקשורים לאתיקה הם אזורים כאלה. זה לא נשאר באיזשהו חוכמת הזקנים, תרה ודה. המורה אמר, אם, לא יודע, תעשנו שחטות, אין לכם סיכוי להבין שום דבר לגבי החיים. אנחנו יכולים בהחלט אם מורה זה או אחר מדבר אלינו לשמוע בעצתו ולהשחות את המרחב שלנו בהתנהלויות באזורים האלה ובכל אזור ואזור של האתיקה ישנו מרחב עצום לבדוק ולהרחיב את הגבולות שלנו, אבל בו בזמן הוא כדי להביא את הראייה שלנו אל האזורים האלה והאזורים שאנחנו בעצם מכנים אותם ומציפים אותם בתוך ההתנהלות האתית. כי אם תרצו, אתיקה במובן הכי בסיסי שלה היא היפוגענויות, היפוגעניות. היפוגענות. פגיעה. היפוגעניות. כגישה. לא שכל המילים האחרות לגיטימיות לחלוטין. אבל זה הבסיס, השלד בעצם שעל יושב המקום של האתיות והיפוגניות כלפי כל דבר, כלפי כל העולם בחוץ, כלפי העולם הפנימי. זה הסוג של עמוד ענן של כל המקומות האלה, וכשאנחנו מתרחבים הלאה ומדברים בעצם על היבטים של אתיקה, אנחנו מדברים על אזורים ותחומים בחיים ששם יש יותר נטייה גם לעיוורון וגם לפוגענות. אבל כל התחומים האלה, הרעיון הוא לא, גם אם בשפה, בטח בשפה המסורתית, וגם בשפה שאני עשוי להשתמש כאן, אין כאן איזשהו ניסיון לחבוש איזשהו כובע של ככה צריך להתנהג. ונורא נורא חשוב לנו לראות בזה, כי ככל שאנחנו מעמיקים בהסתכלות שלנו ומסתכלים בכנות בתוך עצמנו, אנחנו רואים כמה נטייה, כמה חזקה הנטייה של הקולות האלה להישמע. ובינינו הרי כשאנחנו נסתכל על לא נלך לכל ההתגלגלות של ההיסטוריה האנושית, אפילו שאפשר בקלות, על הביוגרפיה של עצמנו, הורים, מורים, איך, כמה הקולות האלה הוטבעו חזק, וכמה בקלות הקולות האלה במקומות כאלה יכולים להיתפס על סוג של מסר כזה. ואז עולה הסאב, איך לקרוא לו, הקול הסאב שמתחתיו, הקול המאשים, הקול של הנה אני לא בסדר עוד פעם. התוצרים הכל כך מוכרים של קולות מוסרניים, קולות דוגמטיים. אי אפשר להזהיר יותר מדי מפני כמה המקום של לדבר על מוסר יכול לחזק את הקולות האלה שקיימים בתוך כולנו. אני מאוד מקווה שהמילים האלה, דרך הניסיון לבוא מכל מיני היבטים, אלא סוג של הזהרה הזאת, מתוך המקום של שוב ושוב להיזכר ולהיות ערני אל הקונטקסט של האתיקה. האתיקה כתרגול, האתיקה כחקירה. האתיקה, גם אם היא באה בתוך מקום שכן יש בה המלצות שיש להם משמעויות התנהגותיות, הן רק כעצות וניסיון ליצור לעצמנו מרחב, שוב, כמו המרחב הזה שאנחנו יוצרנו בתרגול הפורמלי. בזמן הזה, עכשיו, עד שהפעמון יצלצל, אני יושב. כל מה שקורה כאן עכשיו, הוא הופך בעצם למקום של הזמנה לחקירה שלו. דבר שלפניכם, בתוך התודעה הרגילה, הוא בהחלט מקום של להגיב אליו. אני כואב לי, אז אני רוצה לזוז, בא לי לשתות, אז אני רוצה לקום ללכת, עולה בי איזושהי מחשבה, באמת, מה אני אעשה מחר? היצירת המסגרת הזאת היא משנה את כל דרך הראייה שלנו ואת האפשרות שלנו לראות ולהבין בדרך אחרת את מה שקורה כאן. זאת מטאפורה נורא נורא טובה אל בדיוק מה שאנחנו עושים בתוך התרגול האתי. המקומות שאנחנו מביאים אותם היא ביצירה מכוונת שלנו של מסגרת שמאפשרת לנו לראות מה קורה בתוכה, מתוך המקום שקשור אל הדחפים והאנרגיות, בתוך המקום של מיניות. וזה לא עוצר כאן, כי כמו בכל דבר, אנחנו לא רואים רק כדי לראות, כי זה נחמד לראות. המטרה של הראייה והבדיקה היא לאפשר לתבונה להתפתח, לראייה חכמה, לראייה מה מיטיב. ומתוך המקום הזה לאפשר לראייה הזאת, לתובנות האלה, למסקנות האלה, להיטמע לא כאידיאולוגיה. שוב, כשזה מגיע למקום האידיאולוגיה, אנחנו עוד פעם משרתים ומזינים את המקום הדוגמטי, את המקום שאחר כך. אלא מתוך המקום שתובנות וראייה מפוקחת בבסיסם, משהו שמוטמע כאן, זה לאו דווקא איזשהו מיסטיקה כאן, אבל הנכונות שלנו להתמיד, הנכונות שלנו להמשיך ולבדוק, אנחנו נעצור כאן. ובשבוע הבא אולי ניכנס דווקא מהשער של מיניות. בואו נסיים את הערב ברגע של דממה משותפת. ייתן וכל היצורים החיים יחיו תוך כוונה ותבונה שלא לפגוע באחר. מי ייתן וכל היצורים החיים יחיו מתוך כוונה ותבונה לא לפגוע בעצמם. מי ייתן וכל היצורים החיים יחיו מתוך תובנה שרואה שאין הבדל בין השניים.